המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד, אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית, ואני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלת או מטופל שלי שעברו הליך שלהגדרתם, שינה להם את החיים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה שהם עברו, אבל בעיקר אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל בחייהם, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי וההסתכלות שלהם על עצמם ועל הגוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים כיום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. ואיתי באולפן נמצאות שתי אלמות חן, שתי נשים מוכשרות, יפות, חזקות, אתם לא יכולים לראות אז אני מתאר, ובמקומות מאוד שונים בחיים, אחת חיילת במדים, היא פשטה את המדים האלה רגע לפני האולפן, ואחת אימא עם קריירה כעורכת דין מצליחה, ואני אומר שלום לנועה וליעל.
שלום.
ובאמת יש ביניכם משהו משותף שהוא בעצם מתחיל אי שם בגיל ההתבגרות. נועה, את כיום בת כמה?
אני בת 20.
אז את כבר לקראת שחרור, נכון?
נכון.
וכבר בגיל ההתבגרות את הרגשת שמשהו קצת שונה אצלך.
לגמרי, הרגשתי לא כמו כל הבנות, הרגשתי... אם זה בחוג ריקוד, להתלבש שונה מכולם, ולהסתכל שונה במראה ולראות את ההבדלים, אז ברור, הרגשתי מאוד שונה.
ומתי בעצם הזיכרון הראשון שלך, שמשהו פה לא בסדר כאילו בחזה? באיזה גיל?
לדעתי זה היה בסביבות גיל 14, כשהלכתי לים, עם החברים שלי, וראיתי פתאום שמשהו בחזייה לא מסתדר, משהו שם לא נראה הכי טוב, ופניתי באמת לאמא שלי, ואמרתי לה, יש פה משהו שהוא לא נורמלי, לא כמו של חברות שלי.
זה את עצמך ראית על עצמך, או גם הגיעו הערות?
גם אם היו הערות, לא ידעתי לזהות אותם יותר מדי בזמן הזה, רק יותר מאוחר, כשראיתי... מבטים, כשראיתי שאלות כאלה של מה זה הסיליקון שיוצא מהבגד ים, או למה יש משהו שנראה יותר נפוח מהשני, כל מיני דברים כאלה של שאלות תמימות שנורא השפיעו עליי.
ואת, כמה זה הפך להיות נוכח ביומיום שלך?
וואו,
זה,
מאוד.
כאילו זה הלך איתך לכל מקום, לכל דבר?
עד משמעית לכל מקום. בין אם זה לבחור בגדים, ללכת בחוג ריקוד, ללבוש דברים שהם לא נוחים, או בהכל, לחשוב על לא להצטלם, באיזה זווית להצטלם, ליד מי לעמוד, כאילו ממש להסתכל עד הפרט הקטן של איך לא יראו את זה, כי עם השנים זה הפך ליותר ויותר בולט, ולא רק לי, כאילו, לספר את זה, וממש זה היה לי... מאוד משמעותי, והמחשבה שלי על הדברים האלה, היא גרמה לי להמון לחץ חברתי, ובסביבה שלי, איפה שהייתי, כל הזמן חשבתי על זה.
הרגשת שאת הופכת להיות בעצם בן אדם קצת שונה? זאת אומרת, היית מודעת לזה?
לא הייתי מודעת לזה. בדיעבד, יכול להיות, נמנעתי מהרבה דברים, אם זה... מסיבות בריחה, ואם זה הופעות מסוימות שלא רציתי לעלות עם בגדים מסוימים, בדיעבד, כשאני חושבת על זה, כן.
ואת בעצם אומרת שאת הלכת עם זה מיד, מהרגע הראשון לאימא שלך, שזה די מדהים.
היו לי בעיות אחרות שקשורות בהורמונים, בווסת, אז תמיד אמרתי, יכול להיות שזה קשור, והלכנו לרופאת נשים, לבדוק את העניין הזה, ותמיד, אני לא ידעתי מה לעשות עם זה, אז ידעתי לפנות ישר לאימא שלי, שמכירה ויודעת אולי יותר ממני.
את בעצם בשלב הזה נכנסת יחד עם אמא, והיא דיברה על זה בפודקאסט אחר של אמהות. את נכנסת איתה לאיזושהי סריה של בדיקות רפואיות אצל כל מיני רופאים, והבנתי מאמא שלך לפחות שהיה הרבה תסכול סביב הדבר הזה.
נכון, כל רופא ש... הלכנו מרופא לרופא, מוועדה לוועדה, יצאתי עם אותה תשובה של תחכי, זה יותר מדי מוקדם, או זה לא כל כך משמעותי, לפעמים אפילו קצת תשובות מזלזלות כאלה של מה יש לך לדאוג, וכאילו דברים כאלה שלא באמת מבינים, ילדה בת 16-17 שבמצוקה חברתית, ופתאום... רוצה לשנות דברים, ולא שידעו להתייחס לזה, יותר נפנפו אותי בעניין הזה.
יעל, את זוכרת את זה בכלל? זה כמה זה היה לפני 27 שנים?
בהחלט, בהחלט. קודם כל, אני מאוד שמחה בשבילך שמיד ניגשת לאימא שלך. לי זה לקח קצת יותר זמן. הייתי ילדה כזו מאוד עצמאית, טינג'רית שמאוד מאוד מאוד בעולם שלה ומאוד סגורה בעולם שלה וסובבת סביב הורים קרייריסטים שהיו בעולם שלהם. ואני קודם כל התמודדתי עם זה לבד וחשבתי שזה יעבור, שזה יסתדר בעצמו, שזה יעבור, והסתרתי את זה. זאת אומרת, בני לבין עצמי, הסתרתי את זה, כמו שאמרת, בכל מיני דרכי לבוש מסוימים, עם כל מיני דברים, והבן אדם הראשון ששיתפתי אותו היה למעשה אחותי, שהייתה אז בצבא, וכששיתפתי, אז עברתי שבר מאוד מאוד גדול, כי בעצם הייתה לי איזושהי הכרה עם עצמי, שמשהו לא בסדר, והוא גם לא יהיה בסדר, אם אני לא אטפל בו. ומהרגע הזה באמת ששיתפתי את אחותי והיא שיתפה את הוריי, נכנסנו לאיזשהו תהליך של באמת לראות איך להתמודד עם זה. אצלי האסימטריה הייתה מאוד מאוד מובהקת וחזקה וברורה, וכמעט מיד כשהגענו לחירוג הוא אמר שבנסיבות האלה הוא מאמין שכן כדאי לנתח.
אז באיזה גיל זה היה?
הייתי בת 16. בת 15, כמעט 16, ובאמת הלכנו לכיוון של לנתח, ורציתי להגיד, את ככה דיברת על הלבוש ועל האירועים, שוב, בגיל 16 נורא רציתי שיהיה לי חבר, ונורא התעניינתי בבני המין השני, והדבר הזה מאוד עיב. הגוף שלנו, הנערות שלנו, חזה הוא חלק משמעותי מהנקודה הזאת, מהמקום הזה, וזה היה, מקום כואב, אין לי מילה אחרת, זה היה מקום כואב, זה היה מקום שערער את הביטחון שלי, ערער את התחושה של האם מגיע לי שיהיה לי בן זוג, האם אני מספיק יפה או מספיק טובה או ראויה לחוות את החוויות האלו, ולכן טוב שכן הצלחתי לטפל בזה, וכן הלכתי לעשות את תיקון האסימטריה הזה, ואחריו גם הרגשתי טוב יותר לגבי עצמי, בצורה מובהקת, וגם החלטתי שזה בסדר, זאת אומרת, שאני שלמה עם זה ככה, ושידרתי זה החוצה, ובאמת שנה אחר כך היה לי חבר, עד סוף התיכון, והדברים ככה התחילו... להאיר פנים, כשבנקודת המוצא הייתי במשבר מאוד מאוד גדול, של לאן החיים שלי הולכים, האם יהיה לי, האם אני אחווה, זה מקום מאוד מאוד בודד, לי לפחות, אני אומרת, לי הייתה חוויה מאוד מאוד בודדה שם בנקודה הזו, ואני פה אמרתי גם לאודי, כי מאוד מאוד חשוב לי ובא לי לחבק את יעל בת 16, עם אי שם פה ברחבי ישראל, ולהגיד לה שהכל יהיה בסדר, ושאפשר לתקן, ושאפשר לטפל, ושהדברים האלה אחר כך הם מצוינים, ועל אחת כמה וכמה 27 ו-30 שנה אחרי, כשאני רואה פה את נועה, ושהדברים אופטימיים.
אני, מה שאת בעצם את אומרת, ויש ממש מחקרים מדעיים, גם פסיכולוגיים וגם רפואיים, שמתקפים את זה, זה שבתקופה הזאת, הדברים הם לא רק פיזיים, אלא הם משפיעים על משהו שנקרא דימוי גוף ודימוי עצמי.
לגמרי.
ודימוי עצמי הוא משהו שנשאר איתנו לכל החיים.
לגמרי.
ואנחנו רואים בנקודה הזאת, בגיל הזה, איזושהי נקודת התערבות, איזשהו יירוט של המסלול הזה, מכיוון שזה לא שאם יש בעיה בדימוי עצמי, אני מאבחנת שהחזה הימני שלי קטן מהחזה השמאלי, ואני נורא מדויקת בזה. אם יש לי בעיה בדימוי עצמי, הוא משפיע על כל הערך העצמי שלי, והוא יכול להשפיע לאן אני הולכת בזוגיות, לאן אני הולכת בקריירה, לאן אני הולכת בצבא, ומה אני עושה עם עצמי. אז אני חושב, ודיברנו על זה גם בפודקאסט של האימהות, שהנקודת התערבות הזאת יכולה להיות סופר קריטית עם מזהים שבאמת בגילאים הצעירים יש את הצורך לעשות את זה. כי זה ברור שיכול להיות שזה עוד קצת ישתנה, למרות שקרוב ודאי שבגילאי 16-17 זה כבר לא ישתנה. אבל אולי זה קצת ישתנה, אולי קצת שווה לחכות שמישהי תהיה יותר בוגרת ותתמודד, אולי, אבל כנגד עומד העניין הזה, המצוקה הזאת שיכולה להשפיע, אז אני חושב שחד משמעית יש מקום להתערב.
אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שמאוד חשוב שהורים יעודדו את התהליך הזה, שיעודדו את התהליך הזה של התיקון הזה של הדימוי העצמי, שיעודדו את... לי הייתה אחותי, כל הזמן אמרה לי שאני יפהפייה, ושאני חכמה, ושאני נהדרת, ושאני ראויה, ושאני טובה, ואני מאחלת לכולם שיהיו להם דמויות כאלו בחיים שיעודדו אותם, וברגע שעושים את התהליך של התיקון הפיזיולוגי, בליווי של אנשים תומכים מסביב, בהחלט אפשר לשפר, לעודד, לתקן גם את הדימוי העצמי, שאלמלא הייתי עושה את זה, ואלמלא הייתי עוברת את התהליך הזה, אני לא יודעת אם חיי היו מתפתחים, אם הייתי בוחרת בן זוג טוב, אם הייתי מגיעה להיות עורכת דין עצמאית, שחושבת שהיא יכולה לעשות לבד, וכיוצא בזה, אם מלכתחילה לא הייתי נמצאת בסביבה שהייתה, כמו שאתה אומר, בונה את זה ודוחפת את היכולת שלי ואת מי שאני, ומבססת את זה.
נועה, את זוכרת, אחרי הייעוץ, דיברנו על ניתוח, את עברת בעצם ניתוח שהוא היה לא מסוכן, אבל מאוד מורכב, גם צד אחד היה לך בעצם סינדרום פולנד, שבעצם זה חוסר התפתחות גם של אזור הצלעות, וחסר של שריר חזה, וחסר של שד, בעצם מצד אחד, ובצד השני הסימטריה מוחלטת, ובעצם מה שעשינו, עשינו ניתוח לשני הצדדים, שכלל גם הכנסה של שתלים שונים, גם הרמה בצד אחד, גם הזרקות שומן בצד השני לשקעים, זאת אומרת, היה פה לא מעט, לשבת ולשמוע רופא שאת לא מכירה, יושב ומסביר לך את כל המונחים האלה, עם צלקות, איפה תהיה צלקת, ואיפה תהיה תחושה, ואיפה זה, ומה הסיכונים אולי, שאולי לא תוכלי להניק, ואולי לא תוכלי להרגיש את הפתמה ביחסים אינטימיים, שזה קשה להסביר לילדה בת 17, מה זה אומר, כל הדברים האלה, איך לא ברחת?
אני אגיד שאתה הרופא שהגעתי אליו אחרי סדרה של רופאים, שהגעתי ובתור ילדה ב-16 שומעת הרבה הסברים מהרבה מאוד רופאים, בסוף כשמישהו אומר כן יש פתרון ולא ישר סוגרים לך את הדלת ואומרים תתמודדי לזה, אם זה לבד, אז ממש הסתכלתי ואמרתי אני אקח את כל מה שאני יכולה לקבל, כי בסוף אני אשתף ואני אגיד שאני גם הייתי בזוגיות בזמן הזה שלפני הניתוח, ונורא חששתי גם של איך החבר שלי יגיב, ומה הוא יעשה, ובלחץ של הוא ייפרד ממני, כי אני לא כמו כל הבנות, והוא יראה את זה, וזה היה באמת חלק מהסטרס האמיתי שלי, ונורא רציתי עוד פעם כאילו להרגיש שאני בטוחה בעצמי, ואני יודעת שאני יכולה, וידעתי מה הסיכונים, אבל יותר רציתי להרגיש שאני עושה משהו עבור עצמי, עבור איך שאני מרגישה, עבור הביטחון העצמי שלי, שעכשיו אני יכולה להגיד שזה עולם אחר לגמרי, ואני לא יכולה לדמיין איך הייתי, אם לא הייתי עושה את הניתוח הזה, זה משהו שאני חושבת עליו ברמה שבועית, באמת, לחשוב על מה הייתי עושה, איך הייתי מתלבשת, ברמת איפה אני נמצאת, בדיוק כמו שיעל אמרה.
זאת אומרת, זה ממשיך ללוות אותך גם כמה שנים אחרי?
כן.
הפלשבקים האלה של מה הייתי עושה בסיטואציה הזאת, אם לא הייתי עושה את הניתוח?
לגמרי.
זה חדש לי.
לגמרי.
זה משכנע.
כן.
זה קצת מעביר, מאפשר לעבור אל הדבר הבא. אל שוב, אלינו. אל מי שאנחנו, ולא רק אל הבעיה. זאת אומרת, משתחררים קצת מזה, ואפשר להיפתח.
זה קצת גם פחות להרגיש רע עם עצמך. פשוט פחות להרגיש שאת תפוקה, לך יש משהו רע, כי זאת הרגשה.
נכון, 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 הרגשה של פגם, פגימות, פגימות ממש.
אני רוצה להגיד לכם שאני פוגש הרבה מאוד בני ובנות נוער עם כל מיני בעיות בהתפתחות של החזה, ואחד הדברים שאני אשים את החששות שלי, האם מבינים בתיאום ציפיות מה אפשר להשיג? האם רוצים פנטזיה של חזה סימטרי תמונת מראה, ואני יודע שזה לא תמיד אפשרי, וגם אם קצת אחד טיפה לשונה מהשני, הפרופסור שלי בקנדה, ג'ון סמפל, היה אומר, "Sisters not twins." אני אומר את זה לכולכן, אתם מעננות. "Sisters not twins." הם לא יהיו תאומים זהים, אבל הם יהיו, שזה בעצם המצב ב-90 ומשהו אחוז מהאנשים באוכלוסייה. אבל כשאת נערה, ואת נכנסת לניתוח תיקון, את רוצה לפעמים 100%. ואחד הדברים שלי לא קלים תמיד, זה בעצם להעביר ולהבין שמולי יושבת ילדה עם פנטזיה, שאני צריך להבין שאני מוריד אותה קצת לאדמה.
כנערה, אחרי התיקון, אני, כמו שאתה מתאר, אני הייתי באיזשהו עולם פנטזיוני כזה, שזה יהיה בדיוק אותו דבר, והבעיה תיפטר לחלוטין, ואני כן חוויתי איזשהו שבר, או איזושהי נחיתה לקרקע אחרי הניתוח, כי זה לא היה בדיוק, אבל עדיין, עם כל החוויה הזאת, שבאמת זאת לא הפנטזיה שהתגשמה, המצב היה כל כך הרבה יותר טוב, וכל כך אפשר לי הרבה יותר, ועדיין כל כך שחרר אותי, שעם הזמן התחיל להיות איזשהו מתאם, זאת אומרת, הנפש התאימה את עצמה אל המצב, וכן, זה הביא אותי, הגביר את רמת האושר שלי, ותגביר את רמת הביטחון שלי, ואת התחושה שאני יכולה, אני מסכימה איתך לגמרי, כן חוויתי דאז איזושהי אכזבה, ממה שרציתי שהגוף שלי יהיה מושלם, רציתי להיות דוגמנית, וזה לא קרה, אבל שוב, עדיין ברבות התיקון, זה עשה תהליך ושיפור מאוד מאוד גדול של תחושת העצמי שלי, של המסוגלות שלי, של היכולות שלי, של מה שמגיע לי בחיים. מאוד מאוד חשוב.
אני חושב שגם ספציפית אצלך, עוד לא נגענו בזה, אבל ניגע בזה עכשיו, למעשה, אני פגשתי אותך רק לפני בערך חודשיים, אני חושב, בניתוח, שוב ניתוח כבר שני.
נכון.
20 ומשהו שנים אחרי הניתוח הראשון.
נכון.
ובניתוח הזה היית בעץ החלטות אחר.
כן, אני אסביר, אני מגיעה אליך, הגעתי אליך 27 שנים לאחר הניתוח, והסיטואציה שאני מגיעה אליך זה אחרי שעברתי שתי לידות, שני הריונות, הגוף, כל הגוף עובר שינויים, כל גוף של אישה עובר שינויים מאוד מרחיקי לכת במהלך הריון ולידה, וגם החזה, והגעתי במצב שבו אחרי שני הריונות ולידות, וברבות השנים, ועליית המשקל לאורך השנים, שוב, נוצרה אסימטריה, זאת אומרת, שד אחד שאין בו שתל מגיב בצורה אחת, והשד השני שכן יש בו שתל מגיב בצורה אחרת, והגוף השתנה, וזה שוב נראה לא טוב. ואני מגיעה לך ואני אומרת לך, אודי, בוא תשחרר אותי, תוציא את הכל, תקטין, הגב שלי כבר היה כפוף והקום מהכובד והגודל, כל המנעד של היציבה של הגוף, שיש צד אחד שהוא יותר כבד וצד אחד שהוא פחות, ומבחינת הגב והרגליים, מאוד מאוד הפריע לי, ובאתי אליך ששוב, ואני זוכרת שאמרתי לך גם במעמד הניתוח, זה אתגר, זה להוציא צד אחד, להקטין את הצד השני, להביא אותם לאותו מקום, לאותה...
כשיש כבר צלקות קודמות וניתוחים קודמים, זאת אומרת, ברמה של המורכבות הניתוחית, זה באמת ניתוחים יותר משמעותיים מבחינת הדיוק והביטחון לרקמה, ואני זוכר שהיו לך לא מעט חרדות.
אמת.
החרדות הן אחרות מהחרדות הראשוניות? זאת אומרת, זה אחרת לעבור את הסבב השני?
כן, אני חושבת שכשאני מגיעה אליך 27 שנים אחרי, אני לא מגיעה מהמקום של יעל, אני יותר מהמקום שדואג, רגע, איך אני אטפל בילדים שלי אחר כך, אני אוכל להרים, אני לא אוכל להרים, מה אני אוכל לעשות, מה אני לא אוכל לעשות, הסכנה או החשש מהרדמה וכיוצא באלה, פחות מהמקום של רגע, מה תהיה התוצאה. זאת אומרת, אני כן רציתי שיתיישר לי הגב, וכן רציתי להרגיש טוב יותר עם עצמי. אחרי הקטנצ'יק שלי הוא בן 4, אז הרגשתי שאני מתחילה להחזיר את הגוף שלי לעצמי, אחרי שבהיריון נותנת את הגוף שלך למען חיים אחרים, ואת מגדלת, ואז כך
כשה... זאת אומרת, זה יותר נוגע בתפקוד וקצת פחות
כן,
בדימוי.
בדיוק. אני הרגשתי כבר מאוד שלמה, אני כבר התחתנתי, כבר נולדו לי ילדים, כבר בניתי את חיי.
שומעת מה מצפה לך?
כן, לגמרי. אני,
כן,
חיים טובים ובנויים, וזה היה איזה משהו שהוא יותר באמת בא... שוב אל יעל, אבל מהמקום של הקלה, מהמקום של שיהיה לי קל יותר ונעים יותר, ולא מהמקום שצופה פני עתיד, לאיך זה ישנה את חיי במובן של האישיות שלי, של מי שאני.
אז אני רוצה רק לשאול אתכם, לקראת סיום, אם באמת אתם מסתכלות על על המסלול הזה, על הדרך הזאת שעברתם, מה... אולי רגע הניצחון הקטן הזה, שהוא מזקק את התחושה של הנחת רווחה של אחרי. רגע אחד, תמונה אחת, סיטואציה אחת.
וואו, אני חושבת שזה הרגע הכי משמעותי, היה ללכת להתקלח אחרי הניתוח, להוריד את החזייה, להוריד את הבגדים, להסתכל במראה, לחייך ולבכות מאושר, כי זה להבין שנתנו לך פה איזשהו מתנה, איזשהו אפשרות להתחיל עכשיו פרק בחיים שלך, שאת מפסיקה לדאוג לזה, להשלים איזשהו חלק. אז זה האזור שאמרתי, וואו, זה האזור, זה הרגע שהכי זכור לי.
מישהי פעם אמרה לי, אמרת להשלים חלק, מישהי פעם אמרה לי, לא מושלמת, אבל שלמה.
לגמרי, מזדה.
קרוב למושלמת.
לגמרי, לגמרי. וואו, רגע, ניצחון לפני 27 שנים, אני חושבת שכשהכרתי את החבר שלי בתיכון דרור, והוא התאהב בי קשות ונואשות, ורדף אחריי, ורצה להיות איתי באש ובמים, ו... אז אני חושבת ששם היה לי איזשהו...
ועכשיו, ואחרי הניתוח הזה...
וואו, עכשיו
אני... אני רק אומר במילה, כי לא אמרנו, אבל בניתוח הזה היעד העיקרי היה להוציא שתל.
נכון.
להוציא שתל שהיה שם 27 שנה, להיפטר ממנו, לחיות את המשך החיים בלי שתלים, להקטין את החזה ולעשות את זה בצורה שתראה סימטרית. ווואו, were you worried?
אני הייתי מאוד 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 מודאגת. כן. מאוד 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 ולחוצה. ואני באמת רק מהנימוס, כשבאתי לביקורת, לפני שבוע לא קפצתי עליך לחבק אותך, כי כשפתחתי את זה והסתכלתי על זה, הייתי המומה כמה זה יפה. אני פשוט פארתי את פי מול המראה, אמרתי, אני לא מאמינה, איך זה קרה הדבר הזה? זאת אומרת, בכל הפחד שלי מהניתוח הזה, לרגע לא לקחתי בחשבון שהחיים שלי הולכים להשתנות לטובה. כל כך מהר, כל כך הרבה, ברגע אחד, אני רק פחדתי כמה זה יכול להיות לא טוב, וכמה אני יכולה להיות בכאבים, וכמה זה יכול להסתבך. אני לרגע לא דמיינתי את הרגע הזה שאני... ואני אגיד, וואו, זה נהדר, וזה מחלים טוב. לא רשיתי לעצמי אולי ללכת לפנטזיה הזאת, וכשזה קרה, אז הייתי, אני ממש הייתי במניה כמה ימים. כל הדבר הזה. אז היום, אני חושבת שרגע הניצחון שלי, זה ברגע שפתחתי את זה מול המראה, ופשוט נשמטה לי הלסת.
אז שתכן בעצם זה די דומה. תגידי, מה התגובה הכי מצחיקה שקיבלת אחרי הניתוח הזה?
וואו, אמרו לי שזה נראה שאני צעירה בעשר שנים, שירדתי 15 קילו, ברגע, כן, אנשים שרואים אותי במשרד, בשבוע ירדתי 15 קילו, שמשהו בפנים שלי השתנה, שהעיניים שלי נראות יותר ירוקות, באמת זה הכל תגובות של אנשים מהמשרד, שזה מדהים איך כאילו שינוי אחד משנה פתאום את כל ההסתכלות, על הבבואה של הבן אדם, פתאום הוא כולו נראה לך אחרת, ובחוויה האישית שלי, אני הרבה יותר זקופה, אני מרגישה את עצמי, אני הרבה יותר זקופה, אני הרבה יותר ישרה, יש משהו יותר קליל, אתם יודעים מה, יש תחושה קצת יותר נערית, יותר
מהדבר הזה. את גם משדרת את זה.
יופ, מצוין.
ונועה, מה הדבר הכי מצחיק שאלך אמרו?
זה היה בפרום, בטקס של סיום מדבט,
אני חושב שזכיתי לתמונה משם.
אה, באמת?
כן, אני קיבלתי משהו.
לא סיפרו לי. נראה, יצאתי משם, ואחת החברות שלי אמרה לי, מה זה, את נראית כמו בקטלוג, את כאילו משהו שכאילו, אתה אומר, אין, זה המחמה הכי טובה שיכולתי לקבל, איזה משהו כזה של, זה נראה הכי יפה והכי טוב שיכול להיות, וזה הכי...
בנות, אתן שתכן נערות, יפהפיות, ואני מודה לכם שבאתם וששיתפתם, אני חושב שהסיפורים שלכם חשובים להמון המון נערות שם, שבטח זה יכול לעזור להם בהרבה החלטות. עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלת או מטופל, אחרי שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.